הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התמודדות עם קשיים וניסיונות בחיים של האדם. אומרת התורה, פרשת לך לך בספר בראשית, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. מה הכוונה ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן? כיכר זה שמו של מישור הירדן. מישור זה מקום שטוח, אין בו הרים, אין בו גבעות. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם. מקדם הכוונה היא ממזרח. ממזרח למערב. נשא מי? אברהם. המקום שהיה בו אברהם אבינו ממזרחה, והלך למערבו של אברהם אבינו. נמצא נוסע ממזרח למערב. חזל דרשו, ויישא לוט, רמז שהסיע עצמו מקדמונו של עולם מהקדוש ברוך הוא. כשנפרד מאברהם אבינו, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, אין רצוני יותר באלוקי אברהם אבינו. אומרת הגמרא, מסכת מגילה בדף ת', מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה הכוונה מעוות? מי שהיה מתוקן תחילה ונעשה מעוות. מי הוא זה? זה תלמיד חכם, הפורש מהתורה. למדנו, אומר הגאון רב אהרון קוטלר, כשאדם פורש מהתורה יש חיסרון גדול שאי אפשר לתקן אותו. לגבי לוט, מצינו שפרש מאברהם אבינו, פרש מהתורה. ומה התוצאה המרה? חזל קראו על הפרשה הזו של פרישת לוט מאברהם לתאווה יבקש נפרד, וגרם בזה ששתי האומות שיצאו ממנו, אמון ומואב, שיצאו מלוט, נתרחקו מהשם עד כדי כך שגם אם התגיירו, אומרת התורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. התורה אמנם אומרת טעמים על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, וגם סחרו את בלעם כדי לקלל רחמנה לצלן את עם ישראל. אבל כל הקלקולים האלה הם תוצאה של הפירוד הראשון, פרידתו של לוט מאברהם אבינו. לא רק שהתורה אומרת שלא יוכלו להתגייר, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם לא תדרוש שלומם וטובתם. כל זה בגלל הפרישה שפרש לוט מאברהם אבינו. לפעמים האדם פורש מהתורה, פורש מהקרבה אל הצדיקים ואל הגדולים. הוא אומר לעצמו שהוא עושה מעשה נקודתי, זמני, זה יעבור, עוד הוא יחזור לעצמו, וכך הוא חושב, כך הוא משלה את עצמו. הוא חושב שזה אירוע נקודתי, אבל בהרבה מאוד מקרים לצערנו הרב, זה אירוע שהוא לא נקודתי אלא מהותי, שמשנה את כל חייו של האדם והדורות אחריו. כמה הורים מבוגרים, לצערנו הרב, כל כך מתחרטים על טעויות שעשו בנושא חינוך הילדים. הם חשבו שהם ישלחו את הילד למוסד זה או אחר, הם יוותרו קצת בנושא תורה ומצוות קלה כבחמורה, הם אמרו לעצמם, זה זמני, זה חד פעמי, הילדים לא שמים לב, אבל אז הטעויות הן לא טעות שבא לידי ביטוי בדקה או שתיים של מחיר שמשלמים, אלא מחיר שיכול להיות לדורות. לכן חשוב כל כך שהאדם יהיה עירני לכך שמעשים שהוא עושה היום, השפעתם נראית לו מזערית, מועטה, לא חשובה. הוא לא לגמרי מברך ברכה בכל רם כראוי. הוא לא מקפיד על קלה כבחמורה בצורה הנכונה. הוא לא מקפיד על לימוד תורה כפי שהראוי שהוא יקפיד. הוא לא מקפיד על בין אדם לחברו כפי שהראוי. הוא אומר לעצמו, בטח, הילדים לא רואים, בטח, אף אחד לא שם לב. אבל לצערנו הרב, לא רק שהילדים רואים, גם הוא עצמו מתרגל למצב הזה, ובכך הוא פורש מהתורה, פרישה קטנה, ועוד פרישה קטנה, ועוד פרישה קטנה, שמצטרפות לדרך מהותית, וכעבור 5, 7, ו-10 שנים הוא כבר לא מכיר את עצמו, וכעבור 30 שנה, הוא מלא חרטה, תסכול וכאב. לכן מצינו אצל אברהם אבינו, את השמאל דוחה והימין מקרבת. כשהתורה אומרת שרואי לוט ורואי אברהם לא יכולים עוד להיות יחד, היות שיש כבר מריבה בין הרואים. לכן בוא ניפרד, אחד ילך לכיוון אחד והשני לכיוון האחר. אומר רש"י שהיו רואי לוט רשעים, היו מראים את הבהמות שלהם בשדות של האחרים. רואי אברהם מוכיחים אותם על זה, על הגזל, ואומרים לו, הארץ ניתנה לאברהם אבינו, ולוט הוא היורש לאברהם אבינו, ולכן זה לא גזל. אבל אברהם אבינו עדיין לא ירש, אבל רואי לוט מצאו היתרים לגזול. ובכך, אברהם אבינו איש החסד, איש החסד בצורה מופלגה כל כך, מי שרץ 3 ימים אחרי ברית המילה בהיותו כואב, מחפש אורחים, הוא לא מדקדק בהם, אם הם עובדי עבודה זרה הוא מקרב כל אדם. וכאן לגבי לוט בן אחיו, לא נוהג אברהם אבינו בסלחנות ובוותרנות, אלא אדרבה מדקדק עד כדי כך שרוצה להיפרד ממנו. למה אם אותם הרביעים שחשב אותם לעובדי עבודה זרה טרח כל כך להאכיל אותם, להשעינם תחת העץ, וכאן לגבי לוט לא מוכן עוד להישאר איתם. עם לוט ורואי לוט. התשובה היא אומרים בעלי המוסר והחסידות. כשהאורחים הם אורחים, יכול אברהם אבינו לוודא שהאורחים לא ישפיעו על הרוחניות של בני הבית. כולם מבינים שאורח הוא אורח, מכבדים אותו, מקרבים אותו, מאכילים אותו, משקים אותו. אדרבה נשפיע עליו. הוא האורח, אנחנו המארחים. פחות מושפעים ממנו, פחות למדים ממנו דברים רעים. לכן אברהם אבינו יכול לארח את האורחים, גם הרביעים המשתחווים, לעבודה זרה. אבל לגבי לוט שונים הדברים, לוט הוא לא אורח, זה כבר גדר אחר, לוט הוא בן משפחה. הוא כבר יכול להזיק לרוחניות של בני הבית. דווקא בגלל שאנשים אחים אנחנו, לכן לא יכול אברהם אבינו להרשות ללוט להישאר בבית, כי ההשפעה שלו היא הרסנית בעבירות שלו, במידת הגזל שלו. זה לא קל, זה ניסיון גדול לדעת מתי לקרב ולהתקרב, ומתי לרחק, מתי שמאל דוחה וימין מקרבת. אם האדם יכול להשפיע עלינו בכיוון השלילי, אברהם אבינו אומר ללוט, היפרד נא מעליי, אפילו הוא לוט, הוא אחיין. אבל אם ההרגשה היא להפך שאפשר להשפיע עליו, אז נוהגים איתו במידת החסד, מארחים אותו. ישנו נוסח קדמונים בתפילת יום הכיפורים, שבה אומרים, בתחילת היום הקדוש, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. יש שנהגו להוסיף תוספת בסיום הצום. לומר 3 פעמים בסיום צום יום הכיפורים, צריך להתרחק מהעבריינים. למה? בגלל שבתחילת היום הקדוש מקרבים את העבריינים ורוצים שיתפללו איתנו, אבל בסיום יום הכיפורים מתחילה שנה חדשה ונכנסים לשגרה. בחיי היום יום יש לדעת שעבריין הוא עבריין ולא להיות מושפע ממנו. ודאי שביום הכיפורים רצינו שיתאם מטעמה של הקדושה וישאב אליה, ייסחף אליה, אבל אם והיה וחלק מהאנשים תרם זכה איתו מעריבות הקדושה של יום הכיפורים ונשאר עבריין, צריך להתרחק מהעבריינים. ואלה הם ניסיונות קשים לאדם, לשמור על הערכים שלו, על האמת שלו, ולהתיישר לפיהם. להכיר את האמת ולשלם את המחיר כדי להתקרב לאמת. מי שלא משלם מחיר בחיים, מי שלא מקריב קורבן, לא מתקרב. קורבן מלשון קירוב. איך האדם יודע שהוא מתקרב לבורא עולם כשהוא נלחם נגד הנטיות הטבעיות שלו ומקריב קורבן. מאיפה מקריב האדם קורבן? מהאדם, ממנו עצמו הוא מקריב קורבן, הוא מקריב השקעה. הוא מוותר על הרגלים, הוא מוותר על דברים שהוא קרובים לו, נעימים לו, והוא מבין שהוא עושה את זה למען ריבונו של עולם. כשהוא עושה את זה בהתחלה נראה לו שהוא ישלם מחיר. זה קשה, זה לא קל לוותר על הרגלים. הוא מוותר לדוגמה על מכשיר לא ראוי. הוא אומר לעצמו איך הוא יחיה, איך הוא יתפקד, הוא רואה את עצמו חי עם המכשיר הזה. וכעת הוא מוותר עליו, הוא מרגיש את המחיר. רק עבור זמן, אחר שהוא יוותר בצורה מוחלטת, עוד יגיע הרגע שיראה שעד רבה, הבחירה הזו הייתה הבחירה הנכונה ביותר, אבל כשהוא מקריב את הקורבן, בזמן ההקרבה, הוא מרגיש את הקורבן, את ההפסד, ולא את הקרבה. אברהם אבינו מקבל כסף, מקבל רכוש, מה שהוא ירצה ממלך סדום. אבל אברהם אבינו אומר אל מלך סדום שהוא לא מעוניין, שהרי אם אני אקח ממך את הכסף, בסוף כולם יאמרו שאתה גרמת לי להיות עשיר. זה הפירוש הפשוט, אברהם אבינו לא רוצה לקחת ממלך סדום, שלא תאמר, שגם לא יאמרו הבריות, שמלך סדום גרם לעשירות שלי. אבל המלבים פירש בצורה נוספת עוד פירוש, בפירושו התורה והמצווה. אמר אברהם אבינו, שלא תאמר, הרימותי ידי, היד הזו, היד שלי, היא זו שנלחמה בקרב, היא זו שניצחה, היא זו שראויה לקבל את הכסף. הוא היה מוכן לוותר על הרבה כסף. העיקר שלא יאמרו שאברהם אבינו בכוחו שלו ניצח את המלאכים ולכן ראוי לכסף. כך אפשר להסביר למה אברהם אבינו כן מוכן לקבל מתנות מפרעו מלך מצרים, מאבי מלך, אבל כשהוא מנצח במלחמה הוא לא רוצה לקבל כסף, שלא יאמרו שבזכות הידיים שלו, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, הידיים הביאו אותו לניצחון במלחמה שהביאו אותו לעשירות. לכן דווקא עם מלך סדום הוא לא רוצה לקבל. כי דווקא במלך סדום ישנו חשש שמה כולם יאמרו שאברהם אבינו זכה לעשירות בגלל הידיים שלו. כך כתוב בספר חובת הלבבות שער הביטחון. מעשה בחסיד ששאל את השכן שלו, ממה אתה מתפרנס? אמר לו שהוא מתפרנס מכתב היד שלו, הוא כותב, הוא סופר. שאל אותו החסיד, מה שלומך? אמר, שלומי טוב, כל עוד היד שלי שלימה, כל עוד יש לי יד שיכולה לפרנס אותי, אני מרגיש טוב. בשלב מסוים של חייו נגדעה רחמנא ליצלן היד של הסופר. אומר בעל חובת הלבבות, זה היה עונש שהוא שם ביטחונו, כוחו ועוצם ידו ביד שלו שהיא עושה את החיל. ככל שאדם נעול שרק המקצוע הזה, הפרנסה הזו, היד הזו היא המפרנסת, הוא נעשה מוגבל יותר, אסור יותר, כבול יותר. כמו שמבקשים בורא עולם, אנא, פרנס אותנו בהתר ולא באיסור. הפירוש הפשוט בהתר, בדרך המותרת ולא בדרך אסורה ועבירות, רחמנא ליצלן. פירוש נוסף בהתר, מלשון מותר משוחרר. אסור מלשון, אסור כבול. פרנס אותנו בהתר, שנדע שהפרנסה היא משוחררת, מותרת, לא חייב להיות דווקא, דרך פלוני, אלמוני, עבודה זו, מקצוע זה, אלא בהתר, לא באיסור, שלא נהיה אסורים כבולים רק למקור פרנסה אחד, ונאמין שהוא מקור הפרנסה, אלא נאמין בבורא עולם. וזוהי המשמעות של הסיפור, אותו חסיד שהאמין שהיד שלו היא המפרנסת אותו, כל עוד היד שלמה, אני שלומי טוב, לכן נגדעה ידו. ככל שאדם לא יאמין שכוחו ועוצם ידו עושה את החיל הזה, הקדוש ברוך הוא יאפשר לאדם מעגלים רבים של מקורות השפע. הגאון רבי שלמה קלוגר ציווה קודם הפטירה שלו, שלא יגברו אותו אצל עשיר אלא אצל עני, כי דווקא העני מרגיש תלוי בריבונו של עולם, לא כמו העשיר שמרגיש שבע ותלוי בעצמו. זו אחת ההקרבות שעושה אברהם אבינו, מוותר על העשירות שלא יאמרו שגוחו ועוצם ידו עושה את החיל הזה, למען הערך התלות בריבונו של עולם. ומצינו בגמרא שאברהם אבינו בן 48 הכיר את בוראו. כך אומר המדרש בראשית רבה פרשה סמך דלד. מצינו גמרא אחרת מסכת נדרים שבן 3 הכיר אברהם את בוראו. מצינו מקור אחר שכתוב שבן 52 הכיר את בוראו. אז מתי הוא הכיר את בוראו? בן 3, בן 48, בן 52? אפשר להבין את השיטה שאומרת הגמרא מסכת נדרים בדף למד בית שבן 3 הכיר אברהם את בוראו. אבל מהי המשמעות של בן 48 הכיר את בוראו? ומה המשמעות של בן 52 הכיר את בוראו? אומר בעל הדברי יואל מסתמר, רעיון נהדר. הנה מצינו שלפי חשבון השנים, דור הפלגה שכפרו ומרדו בהקדוש ברוך הוא, היה כשאברהם אבינו היה בן 48. אם כן, באותו זמן הוא התאמץ לעבוד את בורא עולם נגד כל דור הפלגה. היות שאז היה מאמץ קשה, אז הוא הייתה הקרבה גדולה, אז נאמר שאברהם אבינו הכיר את בוראו בן 48. אז זה היה דור הפלגה שכפרו ומרדו בריבונו של עולם. אם והיה והדור כופר ומורד בריבונו של עולם, ואברהם אבינו מכיר בבורא עולם, זוהי הקרבה, זוהי השקעה. יש כאן התגברות על קושי חברתי. כשהאדם מתגבר על הקושי החברתי הזה, אז הוא מתקרב אל בורא עולם. לכן אפשר להבין את הגיל שבן 48 הכיר את ברום. עוד מצינו, תנא דבאליהו, 6,000 שנה הוא העולם. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. על פי החשבון, 2,000 שנות תורה מתחילות כשאברהם אבינו בן 52. שואל בעל הדברי יואל מסתמר, הרי הגמרא מסכת נדרים בדף למד בית אומרת שאברהם הכיר את בוראו כשהוא היה בן 3. למה שלא נחשיב את 2,000 שנות תורה מזמן שאברהם אבינו היה בן 3 והכיר את בוראו? למה כשהוא היה בן 52? התשובה היא כי בגיל 52 הוא עבר את ניסיון אור כשדים. היות שזה הניסיון הגדול של אור כשדים, היה ניסיון קשה כל כך, אז הוא הכיר את בוראו בצורה עמוקה יותר. אז מחשיבים את ההיכרות שלו עם בורא עולם כחשובה כל כך, עד כדי כך ש2,000 שנות תורה ממתי מתחילים? בזמן שאברהם אבינו בן 52. כי כשהוא מכיר את בוראו, למרות הקושי וההתגברות על מה שנראה לא הגיוני, להיות מוכן להיזרק אל כבשן האש, אז מהזמן הזה מתחילים לחשב את 2,000 שנות תורה. בהרבה מאוד מקרים בני אדם מאמינים שהם השקיעו כל כך, התאמצו כל כך, הם עשו כל כך למען השלום בית, למען ההורות, למען הילדים, למען ההורים, למען החברה, למען המשפחה, למען העבודה, למען הכולל, למען הישיבה, למען כל כך הרבה אנשים. כל אחד בתחומו שלו, כל אחד במקום שלו, כל אחד מאמין שהוא זה שמשקיע, הוא זה שעושה. ובתוך תוכו מתהלכת מחשבה שאולי הוא לא עירני לה, אולי הוא כן עירני לה, אבל יש לו הרגשה שהעולם חייב לו. הוא כבר השקיע הרבה, הוא התאמץ המון. הגיע הזמן שהעולם יתגמל אותו, העולם חייב לו. ככל שהאדם יתהלך במחשבה שהעולם חייב לו משהו, האדם יכול לסבול יותר ויותר, כי האדם יהיה מריר יותר, מתוסכל יותר. ככל שהאדם מאמין שהוא כבר יתאמץ, הוא השקיע, הגיע הזמן שהעולם יתגמל אותו, האדם הזה עלול לחוות תחושות לא נעימות. מכיוון שהאדם הזה עלול פחות ופחות לייקר מה שיש לו. האישה הבעל יעשו דבר טוב אחד למען השני, האדם שמרגיש שהעולם חייב לו, הוא מתהלך עם המחשבה הזו, כשהוא מקבל משהו מבין בת הזוג, מהילדים, מההורים, מהחברה, מהמשפחה, מהקהילה, הוא אומר לעצמו, ודאי, זה מובן, למה לא קיבלתי יותר? היות שאין לאדם הכרת הטוב, אז אין לו חוויית הטוב. הכרת הטוב היא לא מעלה שהיא טובה לאדם שאומרים לו תודה. הכרת הטוב היא מעלה לאדם שהוא יודע לייקר את הטוב, כי רק כך הוא יודע לחוות את החיים. האדם שיודע להתרכז בטובה שהוא מקבל, הוא גם מפיק ממנה תועלת. האדם שמתהלך עם תחושה שהעולם חייב לו, הוא כבר עשה מספיק, הוא השקיע יותר מדי. כשהאדם הולך עם התחושה הזו, הוא מפסיק לצמוח, הוא מפסיק להתפתח, הוא מפסיק להתנסות בדברים חדשים. לכן אומרים רבותינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. לא אחד או שניים, ואז יכול אברהם אבינו ללכת עם תחושה שזהו. אני את שלי השקעתי, אני את שלי התאמצתי, כעת העולם חייב לי, העולם צריך להחזיר לי. זוהי גישה מוטעת, לא אמיתית, לא מתגמלת, עד רבה מרעילה את ליבו של האדם. היא מונעת מהאדם לצמוח, לעשות, לפעול, יותר ויותר ובדיוק אחרת, ללכת עם תחושה בלב של החמצה, של פספוס, העולם לא מכיר את הפוטנציאל שלי, את העשייה שלי, את ההשקעה שלי, למה אין תגמול? ובכך האדם משלה את עצמו שהוא כל כך טוב, כל כך איכותי, מבצע טוב יותר את המשימות שלו, הרבה יותר מאשר מה ששאר האנשים עושים. הוא אדם מאוד נחמד, הוא אדם מאוד נעים, מאוד תקשורתי, בסך הכל הוא מאוד איכותי, הוא מופתע למה האנשים לא מתגמלים על מה שהוא עושה. ובכך האדם מתעסק בלהצדיק את עצמו, הוא מונע מעצמו, חוסה מעצמו, שם קיר בינו לבין ההצלחה שאליה הוא יכול להגיע. איך קוראים למחסום הזה, לקיר הזה, שלא מאפשר לאדם להתקדם הלאה ולצמוח? ההרגשה שאומרת זהו, השקעתי, הקרבתי מספיק, כעת הגיע הזמן שהעולם יתגמל אותי. האדם הזה עתיד להיות אדם שמכונס בעצמו, אדם שמתעסק בעצמו, אדם שכבר לא מתעניין באנשים אחרים, אדם שמיואש מאנשים אחרים. הוא גם לא פעם יכול להרשות לעצמו לקנות דברים שהוא לא אמור להרשות לעצמו, אבל הוא מצדיק את הקנייה ואומר, כן, זה מגיע לי, מגיע לי לפנק את עצמי. ובכך האדם בטוח שהוא מומחה גדול, איכותי כל כך. הוא מפרגן לעצמו, וזה טוב שהאדם מפרגן לעצמו, אבל לא בצורה כזו שגורמת לאדם להיות שענן, הוא מתגאה על הזולת. לא בריא, לא נכון ולא יעיל לחשוב שהאדם לא צריך לעבוד קשה, או שהוא לא היה אמור לסבול משהו סבל בחיים שלו, כי הוא באמת יוצא מהכלל. הוא באמת כישרוני, הוא באמת איכותי. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, לא אחד ולא שניים. הדגש על 10, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם זה נראה, אולי הניסיון הקשה ביותר, הבלתי אפשרי, אחריו יגיע האור. אחרי הניסיון הזה, תגיע תקופת השלווה והרוגע. אבל חשוב שהאדם יפסיק להתלונן, על כך שהוא לא קיבל מה שנראה לו שהוא ראוי לקבל, ולהתחיל להתמקד בשאלות אחרות. במקום לשאול למה זה קורה לי, אלא איך אני יכול להיות בעל חוסן נפשי, כדי להפסיק להרגיש מקופח ולהתחיל להרגיש יעיל יצירתי ושמח, להפסיק להרגיש שהעולם חייב לנו משהו. נכון, האדם מתמודד עם נסיבות קשות, אל תדון את חברך שתגיע למקומו והוא סבל, סבל באמת. אבל החשיבה הזו שמגיע לו פיצוי, הוא סבל בילדות שלו ולכן הוא חייב לקבל תגמול מבן או בת הזוג, מההורים, מהילדים, ממישהו. זוהי גישה מעוותת, מכיוון שאין מי שאמור לתגמל כמו שהאדם חושב שהוא יתוגמל. לא בידיים שלו לשלוט על הפה, על העשייה של האנשים האחרים. ודאי שיש לאדם זכויות, אבל חשוב לא להתבלבל בין זכויות לזכויות יתר. האדם אומר, זכותי להיות מאושר, זכותי לקבל יחס של כבוד. אולי זה נכון, זכותו להיות מאושר וזכותו לקבל יחס של כבוד. אבל עם מי הוא הולך ולאן הוא הולך עם האמירה הזו? האדם אומר, לבן הזוג שלו, לבת הזוג שלו, לבעל האישה, זכותי להיות מאושר, זכותי לקבל יחס של כבוד, זכותי שידברו אליי בצורה מכובדת. למה? כי סבלתי בעבר, כי קשה לי בהווה. כי אתה גרמת לי לקושי. אז האדם מפתח גישה מעוותת שאומרת, אם היה לי רע, בגללך או בגלל מישהו אחר, כעת אתה תתגמל אותי. הגישה הזו היא מעוותת, כי הזולת לא יתגמל, כי הזולת גם הוא מרגיש, גם לא רע, גם לא קשה. התחושה שהעולם הוא לא צודק, ולכן ראוי שהעולם יהיה צודק, היא גישה שמצד אחד חייבת להיות, כי העולם קיים על הדין, אבל את הדין עושים בבית הדין. ביום יום בשגרה, ביחסי הגומלין בין בני האדם ארוכי הדווח, והדגש על המילים ארוכי הדווח, יחסי גומלין האלה, כל אחד מרגיש שהוא הצודק, הוא זה שהשקיע יותר, הוא זה שהתאמץ יותר. לכן לצפות לקבל צדק מוחלט, זוהי ציפייה שתוביל את האדם לקראת תסכול והאכזבה. ודאי שהאדם ראוי שירגיש טוב, שישמח, שירגיש שמח בחלקו, טוב לו עם מה שיש, אבל בצורה מאוזנת, לא בצורה שבה האדם כל פעם מחדש מופתע, כשמפטרים אותו מהעבודה, כשלא מקבלים אותו לחברה, כשלא מפרגנים לו במשפחה, הוא כל פעם מופתע מחדש, כי הוא בטוח שהוא כבר סיים את מנת האיסורים שלו בעולם הזה. ודאי שנתפלל שלא יהיו איסורים, ושלא יהיו קשיים, ושאדם ירגיש אך טוב החסד בחייו. יחד עם התפילה הזו, כן המודעות, שאם האדם מתפלל שיהיה טוב, זה אומר שלא בהכרח שיהיה טוב. ולכן שהאדם מצד אחד ישאף, שיהיה רגוע ושלב, אבל לא יהיה מופתע כשלא מתגמלים אותו, כמו שהוא חושב שאמורים לתגמל אותו. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. כל פעם מחדש יכל אדם אחר לומר, זהו, סיימתי עם הניסיונות שלי, סיימתי עם הקורבנות, הגיע הזמן להריח את ריח הניחוח של החיים השלווים, השקטים והמאושרים. ביקש יעקב להישב בשלווה, אבל זה לא עובד בעולם הזה, ואז קופץ על האדם רוגזו של יוסף. נרצה את השלווה, נרצה את הרוגע, אבל כמה שפחות להיות מופתעים כשהדברים לא מתנהלים בצורה שתכננו, לגלות גמישות ולהמשיך. בעבודת השם, עוד ניסיון ועוד ניסיון, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. בעל האמרי אמת מגור, אומר רעיון נהדר, אומר המדרש, רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אומרים מקצת שבחו בפניו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כתוב בספר תהילים, אמרו לאלוקים, מה נורא מעשיך? אבל לא בפני הקדוש ברוך הוא, אומרים כל שבחו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו הוא טוב, הוא טוב על הכל. כלומר, אמרו לאלוקים, כאשר מדברים אליו, אמרו לאלוקים, אליו, מה נורא מעשיך? מדברים על המעשים, לא על הכל. אבל כשמדברים על הקדוש ברוך הוא בצורה נסתרת, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מדברים על בורא עולם, מדברים בצורה נסתרת. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מדברים עליו, אומרים, הודו להשם כי טוב, באופן כללי, לא רק המעשים שלו, הכל טוב אצלו. לכאורה, לגבי בשר ודם, שייך לומר, לפניו, מקצת שבחו, שלא בפניו, כל שבחו. אבל מהי כוונת המדרש, אומרים, בפני הקדוש ברוך הוא אומרים לו, מה נורא מעשיך, מקצת שבחו, כשהוא לא פה, אז אומרים לו כל שבחו. מה פתאום? יש לו בפניו של הקדוש ברוך הוא. הרי מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני. אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. אז איך אפשר לומר שלא בפניו אומר כל שבחו? אומר בעל עברי אמת, רעיון נהדר, כאשר האדם בהרגשה שלו נמצא בפני בורא עולם, בהרגשה שלו הוא מרגיש שהוא קרוב לבורא עולם, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש שמח, אז הוא אומר מקצת שבחו על ההצלחה הכלכלית, על ההצלחה החברתית, הוא אומר מקצת שבחו. אבל כאשר האדם נמצא שלא בקרבתו של בורא עולם, בהרגשה שלו, הקדוש ברוך הוא ודאי נמצא, להתאתר פנוי מיני, אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, אבל בהרגשה של האדם, הוא מרגיש קרוב שלא בפניו, כאשר האדם מרגיש שהוא לא קרוב לריבונו של עולם, יאמר כל שבחו, יאמר הכל לטובה, לא רק מה שהוא קטן, אלא הכל. כי אומר האור החיים הקדוש בפרשת משפטים, אין לך שעה ורגע שאין הקדוש ברוך הוא עושה פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. אומר החפץ חיים, מהו ההכר הרעיד? יהודי מרומם, יהודי נעלה, משל לאדם שהוא סמוך לכותל. הכותל הוא בגובה 2 מטר. אם האדם הוא נמוך 1.60 מטר, הוא לא רואה מה שמעבר לכותל. אם הוא 1.80 מטר, הוא לא רואה מה שמעבר לכותל. אבל אם הוא 2.05 מטר, הוא רואה מה מעבר לכותל. הוא רואה שיש מעבר לכותל. מהו יהודי מרומם? מה זה ההכר הרעיד? יהודי מרומם, מי שרואה מעבר לכאן ועכשיו, מעבר לכותל, הוא גבוה. לא פעם מצינו בדברי האור החיים הקדוש, מה שנראה הסתרה וקושי ונזק והפסד, יש בזה טובה גמורה לאדם. שאל האור החיים הקדוש, איך התגלגל שיוסף הצדיק נמכר למצרים כשהלך במצוות אביו, וקיים מה שאבא שלו אמר, לך נא, תראה את שלום אחיך, והרי הגמרא מסכת פסחים בדף ח' אומרת ששלוחי מצווה לא ניזוקים. אומר האור החיים הקדוש שבאמת יוסף לא ניזוק. הנזק הוא בהרגשה של האדם, ואם האדם מרגיש שאין נזק, אז אין נזק. הרי תכלית ההטבה והמעלה הגדולה ביותר שזכה אליה יוסף, שנעשה גדול ומשנה למלך, הכל בא על ידי שהתגלגל למצרים. אם כן, לא היה לו נזק. היה פרק זמן שלא ידע להיכן הוא הולך, אבל אם והיה והאדם יש לו אמונה והוא מאמין שהכל לטובה, אז גם הנזק הוא לא נזק. כשלוחי מצווה לא ניזוקים, כיוון שהם מאמינים שגם מה שנראה כנזק הוא הכנה לקראת העלייה הגדולה. העיקר של האדם תהיה תקווה, לקראת עתיד טוב יותר, כי שלאדם ישנה תקווה הוא מוכן להשקיע מאמץ, וכשהוא משקיע מאמץ, מתקיים בו אדם לעמל יולד. אם מתקיים באדם אדם לעמל יולד, הוא יוכל יותר ויותר להפיק מעצמו את המירב. כך אומר הראש, בספר שמות פרשת בו, כתוב שלא מתו דתן ואבירם בשלושת ימי האפלה במכת חושך, כמו שמתו כל רשעי בני ישראל בשלושת הימים האלה. למה? אומר הראש, למרות שהיו רשעים, לא התייאשו מהגאולה. אם כן, גם רשע, כדתן ואבירם, אם לא מתייאש מהגאולה. יציאת מצרים באופן כללי, בטח כשמדובר על הגאולה שלו, לבסוף עוד יבוא, לידי התיקון שלו, כי ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. יאמר האדם, אבל חטאתי וטעיתי כל כך הרבה פעמים. אומר בעל השפע חיים רעיון נהדר. אומר את המשנה מסכת יומה. האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, לא מספיקים בידו לעשות תשובה. לאחר מכן אומר את המשנה. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. כמו שמקווה מתאר את הטמאים, גם הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אומר השפע חיים, רבי עקיבא בא לחלוק על החלק הראשון של המשנה. החלק הראשון של המשנה אומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, לא מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל רבי עקיבא אומר, לא ככה. אשריכם ישראל, תדעו לכם אתם, מתארים לפני הקדוש ברוך הוא, וזה כמו מקווה. אם והיה ואדם נכנס למקווה ונטמע, הוא נכנס עוד פעם, והוא נטמע, הוא נכנס עוד פעם, והוא נטמע, הוא נכנס עוד פעם. כך מקווה מתאר את הטמאים, נטמע, טבל, נטמע, טבל. כך גם הקדוש ברוך הוא מתאר את האדם, הוא נפל, שינסה עוד פעם. הוא נפל, שינסה עוד פעם. הוא נפל, שינסה עוד פעם. רעיון נהדר של בעל השפע חיים. יש ניסיונות, יש קשיים. העיקר לא לאבד תקווה, וכך אומרים רבותינו בתנא דבאליהו. מעיד אני עליי שמיים וארץ שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה. כך מצפה, ויותר מכך מצפה הקדוש ברוך הוא שהאדם יעשה תשובה. אין ייאוש, יש תקווה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.